הקבינט, עם איתי גדסי ויוסי צלניקר.
ערב טוב, שלום יוסי.
לילה טוב.
תוכנית נוספת של הקבינט, כאן בקולך, יום חמישי, השעה 8:04, 5 דקות עוד רגע.
שידור חי גם ברדיו, גם באתר.
קודם כל, תן את הקרדיטים לצוות שלנו שנמצא איתנו כאן.
אוקיי, תודה לעורכת המשדר אסתי פלד, הטכנאי פסח בגד, על הווידאו, מנדי אור, והאורחים שלנו, תציג אותם.
האורחים החשובים, השבוע, נתחיל מי? יש פה 2 חדשים, אולי נתחיל מזה שכבר היה פה. KVS, אסטרטג, יחסי ציבור ופרסום. כמה קמפיינים, צפת, נותן עוד כמה, או שאתה רוצה, לא, בהמשך. אושי מדינה, אתם כבר מכירים אותו, אני מניח, מזכיר סיעת ש"ס בכנסת, גם הוביל את הקמפיינים באלעד, במקומות נוספים. אברהמי קרויזר, אברהם קרויזר פה, אנחנו אוהבים, אברהמי גם עוד.
הרב אברהם קרויזר?
לא, לא, אברהמי קרויזר. אסטרטגי של יחסי ציבור, תן לנו ככה איזה צלילה לתוך נבחי הפוליטיקה החרדית עוד רגע.
אנחנו כבר הסתיימו הבחירות, לא? כמעט, כמעט הסתיימו הבחירות.
אצלך עדיין לא כנראה.
כן, אצלי עדיין לא.
אצלך עדיין לא, זה בבית שמש, סיבוב שני. בבית שמש,
סיבוב שני, נכון.
אז עוד רגע נדבר על בית שמש. מרדכי הלפרין כמובן שיהיה איתנו כאן. אני רוצה, יוסי, לפני שאנחנו צוללים לבחירות המקומיות, וכמובן קושרים את הכתרים למנצחים, ולהפך, לדבר על חוק הגיוס, דבר...
רגע, לפני כן נזכיר את הפיגוע הקשה היום בצומת אלי. ומראה לנו שלצד כל המאבקים החשובים שלנו, יש לנו כאן עדיין מאבק הרבה יותר קשה, כואב ומדמם.
תשומה של מלחמה, זה לא רק איזשהו מאבק...
נכון, עם כל הנגזרות וכל הדברים.
הפיגוע בלי פוגע גם במקום כואב יותר בהתיישבות.
דבר על המיקרופון.
פוגע במקום, פוגע כואב יותר, מכיוון שזה באותו מקום שבה נהרגו 4 אנשים בשנה שעברה, באותה תחנה דלק, אותו חומוס אליהו, אותם אנשים שבאים שם במקום. קצת... קצת כואב יותר שטרגדיה כזאת קורית שוב באותו מקום.
משמעות לנו שהמאבק האמיתי עדיין לא
הוכרע. נכון, ולפני שנתחיל בחוק הגיוס, אני חושב שזה הזמן להגיד מזל טוב לאיתי.
על מה?
יש נהיית משהו, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין, או משהו כזה, תתקן אותנו.
יושב ראש באדם בלשכת עורכי הדין.
לא, 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 לא,
כן. ככה לא מתחילים איתי, ככה מתחילים.
גדסי עדיין, איתי עדיין מביא רבה. כבוד גם בתקשורת וגם בעולם המשפט.
תודה ספרה רבה.
גם בציבור החרדי ושתיהם.
תודה לכולם. עכשיו אפשר להתחיל. ברוך השם, עכשיו אפשר להתחיל. כן.
חוק הגיוס.
טוב, חוק הגיוס, דבר שהולך להעסיק אותנו הרבה. אולי לא הרבה זמן, אבל לפחות בעצימות גבוהה.
מוטי, מה נכון לערב וקורה בחוק הגיוס, כולל הנאום של ראש הממשלה?
כן, צריך להגיד, אנחנו רואים את נתניהו מתחיל כבר לנסות להתפשר לכיוון החרדים, מבין שהסיפור הזה לא יכול להיפטר ככה בסתם איזו אמירה של גלנט. גלנט צריך להגיד גם את האמת, הוא פשוט משקר לציבור. בשיחות סגורות עם ראשי המפלגות החרדיות הוא בכלל אמר משהו אחר, הוא אמר שהוא לא מעוניין לעסוק בזה, שנתניהו הוא זה שיצטרך לעסוק בנושא הזה, ואם הם מגיעים להסכמות בינם וגם בין גנץ, אז הוא מה שיסכים הוא מקובל עליו. אתמול הוא פתאום משנה כיוון, כן זורק את הדבר הזה על החרדים בפומבי, מה שבטוח לא מקדם את פטירת חוק הגיוס, כי כמובן ברגע שהנושא הזה הופך לשיח פוליטי פומבי, אז רק לוקח אותנו אחורה.
איפה אנחנו הולכים, אברהמי?
אנחנו דבר ראשון במבוכה גדולה ובעיתוי מאוד מאוד קשה לציבור החרדי, אולי העיתוי הקשה ביותר כאן בארץ ישראל מאז קמה מדינת ישראל. חוק הגיוס מלווה אותנו כשנות הקמת המדינה, ולא משנה מי שלט בממשלה, השמאל, הימין, תמיד נמצאה הדרך כדי לפתור את הדבר הזה, בחקיקות טובות, בחקיקות פחות טובות, בחוקים שהצליחו במתווה כזה או אחר. המציאות היום שהאקלים של הציבור, האווירה בציבור הישראלי ובפוליטיקה, זה שמה שהיה לא יכול להיות. ויש רצון מאוד גדול שהציבור החרדי יעשה צעד נוסף. העניין הוא שנושא כל כך רגיש, כל כך מיוחד, שאנחנו יודעים שבסוף, באמת, אם יש משהו שהוא ציפור נפשנו, זה ציפור נפשנו. היכולת לשמור על עצמאות עולם התורה, בכל מחיר, בכל מתווה שהוא, שמי שרוצה לשבת ללמוד, יוכל לעשות את זה. עדיין, ראשי הציבור החרדי, הנציגים, כמובן עם גדולי ישראל, צריכים למצוא את הדרך איך להתמודד.
וזה שאלה לאושי.
אני רק אומר משפט אחד. החולשה הגדולה עד היום של השנים האחרונות בנושא הגיוס, זה שלא הצלחנו להגיע ליזמות, לא הצלחנו להגיע ליזום מהלך שבו אנחנו מצליחים, אנחנו נמצאים רק בתגובה. שנים זו הייתה אסטרטגיה.
מה זאת אומרת, היה לנו מספיק זמן לעשות את זה עד עכשיו, מה זה, לא הצלחנו, לא רצינו, לא רצינו, זה לא שלא הצלחנו. עד רגע זה, לפני שפרצה המלחמה, היה זמן לשבת ולעשות, ידענו שדוחים, רגע עוד מילה, ידענו שדוחים את חוק הגיוס, ואותו אני מבקש דחייה, זה לא שזה בא פה בהפתעה.
אני אומר, אם היו חלק מהנציגים שחשבו שדחייה שוב ושוב, היא האסטרטגיה הנכונה,
לא, זה לא אסטרטגיה, אז הם הצליחו, אבל עד שלב מסוים,
הגענו למצב שבו נדרשת אחר.
צריך לומר את זה, והגיע הזמן לומר את זה, מי שחשב שהזמן עושה טוב לחוק הגיוס, או שהפריץ ימות, או הכלב ימות, מתברר שלא, היו פה גורמים קיצוניים, מה זה קיצוניים? הכוונה היא שמחמירים יותר מדי, יותר מדי.
ובתוך המפלגות החרדיות,
ובתוך המפלגות החרדיות, צריך לומר את זה, ויושב ראש ש"ס אריה דרעי, שבאמת עשה המון המון וכינס וטטיאס ואלף פעם מתווים, תמיד זה התפוצץ על הבן אדם האחרון שאמר, לא, לא, לא,
למה אתה חושב?
ועכשיו הגענו למצב הכי קשה, הכי קשה, אבל זה נשאיר את זה, זה ביקורת פנימית בתוכנו. בוא לא נפתח את זה עכשיו. כרגע מנצלים בניצול ציני מחפיר את הנושא הזה של גיוס, שזה דבר שסוגיה שצריכה להיפטר ביישוב דעת, לא על רקע המלחמה, פשוט גורמים של קפלן ואחרים כדי להביא את הממשלה.
איך משייחסים לזה עכשיו פה? זה לא משליטתנו, הם ימשיכו לעשות פוליטיקה.
אז מה שאנחנו כן צריכים, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו קודם כל לא נוותר כמובן על ציפור נפשנו, אף אחד לא עכשיו בגלל שיש איזה מלחמה, אנחנו נתחיל לזה, אבל דבר כן נבין את זה.
אנחנו לא יכולים לוותר, בוא גם אם הפוליטיקאים יוותרו, זה לא מעניין. זה לא רלוונטי, יכולים לוותר על מה שהם רוצים.
מי שחושב, לא, בסדר.
לא, אני אומר, לא יכולים, יש פה, אנחנו יודעים מה.
אבל מי שחושב בתוכנו, שאם נפיל את הממשלה, זה מה שיעזור, זה לא יעזור, אנחנו נקבל משהו הרבה יותר גרוע. לכן, צריך קצת להתאפס. מה אתה אומר, יקוצצו לנו את
אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה.
לא, אני שומע, אני שומע.
גם גלנט, שהוא שר הביטחון, הוא מחויב להסכים בקואליציה של הממשלה. הוא יכול ללכת אם הוא רוצה. בוא, עם כל הכבוד לגלנט.
זה לא ככה.
למה לא ככה? למה לא ככה? זה יעודד מחאה?
הטריגר כזה, שאז יבואו בגץ ויגיד, בסדר, אתה לא מתגייסים, בואו נקצץ לכם תקציבים, ואז החרדים יגידו, אנחנו נשב בממשלה, אנחנו נשב בממשלה שקוצץ לכם, בואו נפיל אותה, חבר'ה, תירגעו.
אתה אומר זה לא יעזור.
זה לא יעזור, ולא
עכשיו... קיבי, הפוליטיקאים החרדים ידעו להתעלות מעל גודל השעה, מעל המריבות של בית שמש, אילת, פתח תקווה, ירושלים, כפר סבא, ולשבת ביחד, לפתור את זה
לדעת. שאלה מצוינת, ואני חושב שיש לנו הפתעה מדהימה בתקופה האחרונה, בשבועיים האחרונים, זה השתיקה הרועמת של הפוליטיקאים החרדים. אני חושב שלראשונה אנחנו מזהים בגרות ברמה שלא הכרנו עד היום. קחו את העיתון המיליטנטי, יתד נאמן. חשבתי שהם היו עסוקים. אין מילה על חוק הגיוס, לא קרה, לא היה בגץ. למחרת הבגץ, קורא יתד נאמן, לא מעודכנים שהיה אפילו בגץ. כנ"ל מפת העיתון, לא הוזכר בכלל, במילה לא. לא היה, לא קרה.
אתה מלמד עליהם זכות באופן שלא נשמע כמות. באופן שהם לא חשבו על זה.
ולכן, מה זה אומר? לשאלה שלי, מה זה אומר?
שמעתי את אבי במשדר לפנינו. אומר, הפוליטיקאים חרדים, אף אחד מהם לא הסכים להתראיין אצלנו בתוכנית ולדבר. זה אומר דבר אחד, הפוליטיקאים החרדים הבינו, כשמדברים לא עושים, כשעושים לא מדברים. וכשמדברים, ולרוב מדברים יותר מדי, אנחנו גורמים לכל הגורמים הקיצוניים לדבר.
זה עושה נזק. אני שואל לך, האם מטפלים אבל בבעיה? האם הבעיה של חוק הגיוס, כשהיא מלובת כרגע בעתירה נגד תקצוב הישיבות, זה בעיה כפולה.
היא תיגמר בפתרון שיגיע בשתיקה. זה יגיע בבום אחד, בהסכמה בשקט. החכים יגיבו מה שיגיבו.
פה צריך לשים למוקש חדש שנמצא פה. עם גלנט יש לו תוכניות אחרות מאשר נתניהו. שניהם נמצאים בזמן מלחמה. הם לא יודעים להיפרד אחד מהשני, הם יודעים כנראה להרוס אחד לשני.
אנחנו נמשיך עם זה אחרי הפרסומות. בבקשה, יצאנו.
גלנט מעדיף שנתניהו זה שיוציא את ההרמונים מהאש וישאיר לו אחרי זה רשות ממשלה, מאשר להתמודד עם התפוח הזה שרק ידע.
אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסומות בעוד כמה נושאים, כמובן הבחירות המוניציפליות, הפסקה ומיד שבים.
עכשיו איתכם, הקבינט, עם איתי גדסי ויוסי צלניקר.
חזרנו, אתם על הקבינט כאן בכל חי. עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבחירות המונציפליות, שסיימנו אותם ממש ברגעים אלו, הסתיימו ספירת הקולות המעטפות הכפולות. יש לנו סיבוב שני ביום ראשון עוד שבועיים.
נכון, שבוע ויומיים.
קצת, במה אתה רוצה להתחיל?
והכי מוצלח בחיי היה ביום שלישי בלילה, מ-10 בלילה עד 10 בבוקר, קיבלת רק תוצאות אמת, אף אחד לא סיבב אותך. 10 בבוקר, איכשהו הפוליטיקאים התעוררו, וחזרו לממן את הצייצנים חזרה, ואז כולם ניצחו בכל מקום, והמתחרים הפסידו בכל מקום. 10 שעות, 12 שעות של תוצאות אמת, בוא ננסה לחזור לשם.
סדר, מי ניצח, מי הפסיד?
בוא נתחיל עם ש"ס.
מה קרה בסוף?
היה חסר דרמה, איתי גדסי בדרמה בבית שמש, היה חסר לי את זה. אבל בסדר, אני אתרגל.
נתחיל עם שס.
אגב, המילה דרמה, להתקן אתכם, הוצאה מהחוק. אי אפשר להשתמש בה יותר מפעמיים בשבוע. ובקמפיינים הבאים, יעבור תיקון חקיקה לגבי שחיקת מילים, איזה מילים מותרות וכמה...
ניצחונות וכישלונות.
ברשותכם, אני חושב משהו אישי, פעם ראשונה שאני פה באולפן, מדבר על בחירות, כשחברינו יצחק נחשוני, זכרונו לברכה, לא נמצא כאן.
הוא מאוד חסר.
אני יושב פה בשולחן ונזכר בו, גם בנושא הגיוס...
מביא פרספקטיבות של שנים אחורה.
גם בנושא הגיוס, גם בנושאים אחרים, וראוי הם להיזכר באדם, בטוב ליבו ובמתינותו, ובכל מה שעושה עבור התקשורת החרדית, ובהחלט ראוי לזכור.
תודה,
אברהימי,
יהי זכור, ברוך. רגע, עוד מילה אחת. לא כל מקום, באופן כללי, הוא ניצחון. גם שעולים משתיים לשלוש, זה הישג. בואו נחזיר את
ה-SSI. שדרו.
לגמרי, למשל, אם למשל הכפלת את כוחך, הייתה
שני
מנדטים.
או המתחרה ניסה לגמור אותך.
רמלה היו שניים, עכשיו ארבע מנדטים.
ניצחון.
אף אחד לא יודע בכלל שיש כזאת עיר ורמלה ויש שם זה, אבל סתם דוגמה.
הכפלה, הכפלה.
אני חייב לומר את זה, כן, שס עלתה כשליש, הכפלה את כוחה בשליש בכל הארץ, הכניסה 55 נציגים חדשים לרשויות. זה הישג מטורף. בואו נגיד שלא קוראים לזה שס, נגיד שזה מפלגה חרדית חדשה. הישג ענק לציבור.
את גפני סופרים פעמיים, אני רואה. גם שס, גם דגל התורה.
שס תמכה בו.
והעשייה המרכזית,
לא
איתם,
מהמיזים. לא דיברתי על השערים.
ודגל מה איתם?
נכון. דגל ספר, אחי.
אליהו גפני הוא נספר אחר הרבה פעמים.
עכשיו בוא נדבר על אלעד. אלעד זה באמת ניצחון, כי היה קרב, קרב מר. קרב לא פשוט, שאנחנו עד הרגע האחרון כמעט לא היינו בטוחים שזה קורה, מישהו מכיר את ישראל פורוש ואת כל האווירה ואת כל הווי.
הפער 2,300 קולות, זה לא הפער של 1,000 קולות.
לא עלה בדעתכם לקחת את בוטבול על איזשהו סמטרילר או משהו כזה.
כן, כן. הלכנו על השיטה המסורתית, הקונבנציונלית, עשינו קמפיין טוב, וכמובן היה את החיבור עם ויז'ניץ, שסגר את הפינה ויותר.
ובדלו והציונות
הדתית שעשה. ותשמע, בסופו של דבר, אני צריך לומר גם עוד דבר.
סמל.
מה זה סמל? סמל למה? היה פה גם מאבק, האם, אני רוצה להגיד את זה בעדינות, כן? שמו סימן שאלה על הנושא של הנהגה ספרדית בכלל, באשר היא. האם היא יכולה להיות בעיר חרדית? האם היא מספיק טובה בשביל היידישקייט?
האם מותר בכלל?
האם מותר? וזה באמת היה מעיק מאוד.
היה פה שתי שאלות, אני רוצה להוסיף עליך על מה שאתה אומר. היה פה שאלה אחת, כמו שאתה אומר, נושא בכלל, האם ספרדים יכולים להנהיג את צביון העיר וכו', זה שאלה אחת. והשאלה השנייה, תמיד פקפקו בעובדה, אלעד בכלל ספרדית? שמעתי אנשים שעוד הבוקר אמרו, האם אלעד בכלל ספרדית? בוא נראה את התוצאות. אז תגיד. לא, ודאי שאלעד עיר ספרדית, התוצאות מוכיחות. יותר משלושת
גם המועצה
הצביעו לפורוש, כן, הרב העיר היה איתו, לא צריך להזכיר לכם את כל ה... ואבי דיין תמך בו וברק צברי תמך בו, כל הקולות האלה עשיתי ספירה, 3,000 קולות שעברו מהקולות הספרדים לפורוש. מהצד השני בוטבול הביא יתרון של 2,300 קולות. אתה מבין את זה? אז להגיד שאלעד לא עיר ספרדית, אני חושב שזה עזוי.
הייתי בלעד הרבה מאוד שנים.
כל הארץ ספרדית
הייתה עוד מימי צביקה כהן, אני זוכר.
כולל הקמפיין של מועמד מוסכם בלעד, שהיה כבר ספרדי, והיה כבר ספרדי מוסכם בלעד, ו...
כהן או עידן, על מי אתה מדבר?
עידן. הצביקה בהתחלה, אז הרב שטיינמן הגיע על במה אחת.
אני במהלך של ישראל פורוש, כחבר מועצה בקדנציה הראשונה שלו בלעד, ואני בהחלט מכיר את העיר ואת ההיסטוריה הפוליטית שלה. מצד אחד אין שום סיבה בעולם שלא היה אפשר להגיע גם שם למועמד מוסכם. אני לא נכנס לשאלות של הקרבות.
אתה אומר מוסכם, יש הסכם גם.
עוד לפני, אני מדבר לפני ההסכם. אני מדבר על יכולת להביא מועמד מוסכם בעיר חרדית, שאין בה באמת מחלוקת על סטטוס קוו ומה הפרשנות שלו. זה פעם אחת.
לא אין מישהו שאומר שזה לא פתוח למסע ומתן.
פעם שנייה אני חושב שבפועל ההצלחה הגדולה של אריה דרעי, זה שמשהו טען שאפשר לקבל בהסכמה בין ראשי המפלגות החרדיות על כביכול הסכם החלוקה הארצי. הוא צדק.
הוא קיבל בלי.
הוא צדק, כן. גם הוא היה מעדיף לקבל את זה בדרך זה. הוא שגם היה מעדיף.
אני לא בטוח. אני חושב שארי דרעי היה מעדיף לנצח את אלעד.
אתה מידן ההסכמים.
אני מכיר. אתה השני היה מקבל הרבה יותר.
אני רק
אומר. אתה השני יכול לקבל את דברה.
זה מה שאני אומר.
בשמש. אולי ביטה.
רק בסוף המציאות הזאת, שלא יודעים לשבת, ארבע אנשים שמייצגים ציבור, כולו יידישקייט, כולו חשוב, כולו שייך לאותו מחנה, ולא יודעים להגיע להסכמה, היא מצערת.
אולי
ברמה
זה
הפוליטית,
לקח. אולי זה לקח לבית שמש, כן.
ברמה הפוליטית,
ארי דרעי.
ברמה הפוליטית,
ארי דרעי ניצח.
אני לא רומז, אני אומר, ארי דרעי בעצמו אמר, שבהסכם, בית שמש הייתה הולכת לדגל התורה. וזה די ברור, באמת גם הוכח שבדגל התורה בבית שמש,
יש להם ציבור גדול. באמת?
הקבוצה הגדולה.
כמה מנדטים קיבלה, תזכיר לי?
אתה אמרת מקודם שלא סופרים מנדטים, מי זה היה פה?
לא, כמה מנדטים קיבלה בבית שמש?
אני נאמן יוסי למה שאתה ביקשת לספור קולות.
קולות, כמה קולות היא קיבלה בבית שמש?
מועמדה של דגל התורה.
לא לרשות העיר, למועצה. אתה אומר דגל התורה היא הגדולה ביותר.
אתה תשאל ואני אענה.
אז אני שואל. כמה קולות היא קיבלה למועצה?
כמועמד של דגל התורה קיבל כמעט 20,000 קולות, ודגל התורה היא המפלגה הגדולה.
כמה היא קיבלה קולות במועצה?
הגדולה, גם 5 מנדטים.
תן את הנתון.
5 מנדטים?
5 מנדטים, ומספר הקולות הגבוה ביותר.
יוסי, תן את הנתונים בבקשה.
אני יודע שבאגודת ישראל, שתי מפלגותיה קיבלו 6 מנדטים. ואומר שאגודת ישראל, אם הייתה הולכת ביחד, היא מגיעה לה את בית שמש, נכון?
הם קיבלו גם כן 5 מנדטים.
באמת? לא 3-3?
יכול להיות שבסוף
שישה. היה עלייה לשישה.
היה עדכון אחרון.
3-3.
3-3.
הישג יפה, דרך אגב, הישג יפה.
זה עירור על קלפי אחת של הדקות האחרונות. לא, אני סתם, לכן לא אחזתי עוד את המספר הזה. ועדיין, שוב אני אומר, במציאות הוכח שבמספר הקולות היא יותר.
לא בטוח. לא, עובדה שלא.
אני מציע לשאול את ראשי אגודת ישראל אם הם מפלגה אחת או לא. אבל צריך לומר את זה. כבר בקדנציה הקודמת, אגודת ישראל רצה בשתי מפלגות. בבית שמש.
פעמיים אחורה, נכון.
מהלך שנוצר בבחירות.
לא, אבל במהלך כל מערכת, רגע, במהלך כל מערכת הבחירות ראינו את הטבלאות שהציגו בכוח ובשלומי אמונים עם 10,000 קולות והם 15 מוסיפים. התברר, אתם יכולים לקחת אותם, אתה יודע מה לזה. עזוב, הבוטבול הוכיח, תן לי עוד מילה, שזה לא היה בפער וזה היה כחודו של קול.
לא, זה לא נקרא חודו של קול.
1,000 קול פער.
תגיד לי, אתה רציני? אם היית שואל אותי
סיבוב ראשון לוקח.
עזוב, בוא, הבוטבול הוכיח.
איש המספרים אברהם ובר, אתה יודע מה הוא כתב?
ברוך השם, יש מספרים לכולם, יש אנשי מספרים לכולם.
אני בעיניי, אנחנו יודעים לתופעה מדהימה, המהלך של ש"ס, מבחינתי, כפי איך שאני רואה את המפה, תם עידן ההסכמים, אתה מדבר על הסכמים, על בגרות.
ואגב,
בואו נסתכל על ההיסטוריה. אני מדבר על הסכמים. אני אסביר את דבריי. אני אסביר את דבריי.
תם עידן ההסכמים?
אחת לכמה שנים.
באלעד צביקה כהן היה מעמד מוסכם ללא הסכם של רוטציה.
זה הסכם לגמרי פעם אחת. הרב שטיינמן הגיע,
מרן הרב שטיינמן ומרן הרב עובדיה יוסף.
על במה אחת במתנס.
שימו לב. היינו שם. הפיצוץ הזה, מה שאנחנו רואים, מה שקרה לפני 30 שנה בתשמ"ט, חוזר אחת לכמה שנים. ואז שוב פעם מתכנסים ומחליטים 60-40, 40-60, לא משנה איך נסדר את זה, ושוב קופץ את תחושת הכיפוח, אנחנו יותר גדולים, אנחנו יותר קטנים, ושוב פעם מחליטים לחלק את העוגה מחדש. הסיפור הזה של הבחירות האחרונות, שם את כל סוגיית ההסכמים בספק גדול. לדעתי כל סוגיית ההסכמים פחות רלוונטית, כי אנחנו נוכל לסכם לקדנציה הזו, ובקדנציה הבאה כוחות השטח משתנים ומשנים.
על איזה עיר אתה מדבר? בכלל על הסכמים?
אני אומר בכלל, ואני לוקח גם את בני ברק בחשבון.
אם אני לוקח את בני ברק, אני עוד רגע איתן לך כוכבית.
אני שם כאן הפתעה, בעיניי, המהלך האחרון של כניסת אוריאל בוסו למרוץ בבני ברק, פירקה בעצם את ההגמוניה של דגל התורה אגודת ישראל לגבי הציר הבא.
חד משמעי.
וכאן אנחנו נתחיל כרגע
בצעקות. התוצאות הוכיחו.
לדעתי 40%. אין יותר הסכמים. אין יותר הסכמים ארוכי טווח. כל ההסכמים יהיו כאן ועכשיו, על פי צירים שייקבעו באותו נקודת זמן.
רגע, אני אשמח דווקא לחזור שנייה אחורה.
שנייה, אני רוצה לומר, אמנם זה לא אולי לא הכובע שלי, אבל בכל זאת יש פה זרמים תת-קרקעיים שהניעו פה את כל מערכת הבחירות, וזה המאבק בתוך אגודת ישראל, מי בעצם ההגמוניה החסידית.
אבל אנחנו מדברים עכשיו על ש"ס, בואו נשאיר את זה לאגודת ישראל.
אוקיי, אין בעיה, אבל בסוף אנחנו ביציע ש"ס. אנחנו ביציע. אם זה לא היה...
ש"ס לא ביציע, ש"ס דומיננטית ומובילה.
אם זה לא היה, היית רואה שיש...
היא נהנית מהקולות שביציע.
ש"ס נגררה למאבק הזה בבעל
כוחה.
הוא שאני רוצה להמשיך.
בגלל שהיא נגררה, אחרת
אני אשמח שלחזור אחורה קצת. משפט שאושי פה אמר, ועברתם על זה ככה. הוא אמר שההתמודדות של פורוש באלעד, זה בעצם מאבק על זה שאי אפשר להיות ראש עיר ספרדי באלעד. ככה אמרת בעצם, נכון? ואני חושב שזה פשוט לא נכון. ישראל פורוש לא, לרגע אחד הוא לא אמר שספרדים לא יכולים.
לא, הוא אמר, לא אמר. יש מישהו
ש... אתה מציג את זה ככה, וכולם פה שתקו על זה.
יש מישהו שאמר שההסכם הזה... לא מעניין אף אחד.
אף אחד לא הזכיר ספרדים, אתם החלטתם לקחת את זה לצד הזה. אתה אומר את זה.
יידישקייט, מה הכוונה? מה?
רגע, פורוש קיבל, לפורוש, הייתה תמיכה גדולה של ספרדים?
גדולי ישראל מחוץ לסיפור.
לכן אני אומר,
שאתנו, אנחנו כשס,
שאתם אומרים שישראל פורוש,
דיברנו על ההצלחה,
רץ לראשות העיר, זה ממש לא קשור לא לגזענות ולא לספרדים.
אוקיי.
איתי?
בני ברק? או שאתם רוצים להמשיך?
אני רוצה
שס. תמשיך.
הצלחה באלעד דיברנו.
נכון.
אני מכניס להצלחות גם את ההצלחה בצפת ברשות, למרות שזה לא 100% שלה, הוא מעמד מוסכם, אבל בסוף הוא איש
אס.
אגב, אפילו צבא יהודית לקחה על זה קרדיט.
יוסי, יוסי, יוסי. יוסי, יוסי, לכולם.
קחו את הקרדיט, אני הייתי...
תודה, קיבי, במזל טוב על ההצלחות שלך. תודה,
קיבי. פה אנחנו רוצים לפרגן לצוות.
לסתם הבנתי, מעבר
לצוות
המקצועי
שביש
פה על השולחן הזה נמצאים האנשים שעשו את הקמפיינים הכי חשובים בארץ.
רק שלא יחכו להם למטה עם מלות, אני מקווה מאוד.
לא, 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 עשי...
אני רק רציתי לומר במשפט אחד, שבצפת היה אתגר גדול מאוד, שנכנסנו למרוץ בתחילת המלחמה, אחזנו ב-43% לטובת המועמד הקודם. האתגר היה גם למכור את המועמד החרדי בלי היותו חרדי, וגם לשמור על זירה נקייה ולהרדים את הזירה הכלל...
הכללי? אחוז הצבעה נמוך באמת.
יש עוד קרדיט שמגיע לצפת מעבר לקמפיין המוצלח, ופה אני חושב מגיע לשס, לשר חיים ביטון, שהצליח להוציא את שס, את צפת, מהדיל הארצי, מאותה מחלוקת ארצית, עוד לפני המלחמה, להספיק להוציא אותם מהדיל הארצי.
זה לא באמת אפשר, זה
אנשים המקומיים. גם עמותת ישראל ודגל התורה.
הנציגים המקומיים עבדו.
זה כמעט פורק, ונחמן גלבך חיבר את זה בכוח.
הנציגים המקומיים
עבדו. אתה גם להגיד מילה על הראש העיר יוסי קקון, שהוא אדם מוצלח ומוכשר.
אחרת הוא לא היה נבחר ומוסכם. בהחלט, כן.
למדנו שכישורים לא בכישורים פה.
הם לא תאי סף, הם בונוס.
כן, אבל היית באמצע שאלה.
אני לא חושב שיש טענות על ישראל פה שאין לו כישורים.
אני רק אומר, משפט קצר ביקשת, בבחירות מקומיות אין מנצח אחד ואין מפסיד אחד. לא במפלגות, לא בקמפיינרים ולא במציאות.
לא, לא, יש מפסיד אחד, יש מלא מלא מנצחים, לא יודעת את זה?
ויותר מזה, אנשי מקצוע יודעים שבחירות לא מנצחים, יש פשוט מישהו שמפסיד. בדרך כלל זה לא קורה במקום אחד שאתה מנצח בכל מקומות, לא כמפלגה, תספור
רואים את זה במציאות.
תספור את דגל התורה, היא עלתה אולי, כולם עלו בקולות, יש גידול טבעי, בסוף הם חלק מהדינים הצליחו, חלק במקומות שהיה נראה הצלחה גדולה, היו אכזבות גדולות.
אבל אני רוצה לומר, אנחנו כל כך, באמת אופל חרדי והכל בסדר, אלעד, בית שמש וזה, אבל אני אומר לך, שס, אומנם השקיע המון באלעד, אבל אנחנו רצנו בכל כך הרבה רשויות ברחבי הארץ.
שס, בכל הרשויות חרדיות.
לא, חרדיות, בכל הארץ.
לא, אבל בחר...
ואתה רוצה להוסיף.
גם פה צריך לשים לב לתופעה...
רגע, שנייה, להשלים משפט, אם לא אכפת לך, רק להשלים
אותו. סוף סוף מפרגנים לך, גם את זה אתה לא רוצה לתת להגיד.
כן.
יש שס...
שנייה דקה.
אדריכל הניצחון של אלעד, בבקשה.
בירושלים.
לא, אבל הוא רוצה לדבר על חולון.
היה עלייה במספר הקולות,
על טבריה, אבל מקומות שש"ס מאותגרת בהם.
מה?
אנחנו הולכים לדבר על ההצלחות, ואז על פחות הצלחות. רצית להשלים משפט, בבקשה.
לא, אני אומר בסופו של דבר, השס באמת רצה בכל כך הרבה מקומות, ונלחמה ודילים וחיבורים בכל עיר עם כל מיני קבוצות שאתה לא רוצה, אפילו את השם שלהם בכלל, כל מיני מפלגות שונות ומשונות, ובסופו של דבר, אני אומר לך ממש מתרגש לראות, עכשיו תבחן אותי עם רכסים ותבחן אותי, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים כשס ארצית, כתנועה שעשור לאחר פטירת מרן הרב עובדיה יוסף, היא מכפילה את כוחה בשליש, מכניסה 55 חדשים. זה מדהים בפני עצמו.
ללא ספק, אני רק רציתי לציין אנקדוטה קטנה מצפת. אני חושב שזו פעם ראשונה שבקמפיין הייתה החלטה מושכלת, אני לא מכיר קמפיינים כאלו לרשות, שפשוט הורדנו את תמונת המועמד משלטי הפרסום. צפת רצה לקמפיין כששוק יוחנה ממלא את העיר תמונתו, קמפיין התקווה של יוסי קקון היה ללא תמונת המועמד, דווקא בגלל הרצון הזה להרדים את השטח.
בנגלה השנייה אגב, לא בנגלה הראשונה.
לפני המלחמה מה שהיה היה.
לא נחזור על הסלוגן.
יפה. אז אנחנו ממשיכים בהישגים.
בהקשר הזה צריך לומר דבר שנורא אפיין את מערכת הבחירות הזאת, ואני חושב שהוא מאתגר את שס, אולי אפילו הם יותר מבעבר ויותר ממפלגות אחיות, זה הנושא של כוחן של הקהילות המקומיות, של רבני הקהילות המקומיות.
זה לא עבד באלעד, זה עבד אולי במקומות אחרים.
אני אומר...
לא עבד במסלול ההפוך, להוציא אותה משס.
לא, 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 הוא בא להגיד
שיש פה מבחן,
אתה אומר גם לוד לדוגמה.
אני גם עובד עם שס.
לשס יש בעל הבית. אני חושב שהתשובה היא שלשס יש בעל הבית.
בסוף לשס יש
פריפריה. יש בעל הבית אחד.
אני ברגע ברמה החברתית. יש לשס, 80% מהכוח שלה נמצא בפריפריה, או 70%. כיום, אחרי כל כך הרבה שנים שחזרה בתשובה וקהילות של בעלי תשובה שהתפתחו ונמצאות בפריפריה וחלק מתנועת שס, אבל ברמה המקומית לפעמים סכסוך פנימי, סכסוך עם נציג, אי סביעות רצון מנציג, מאתגרת מאוד גם את שס, גם את אריה דרעי להתמודד בכל מקום. היו לו כמה מקומות עם אתגר גדול, בסך הכל ברוב הארץ האתגר הזה צלח, זה אתגר האסטרטגי הבא של שס, לשמור אותם, יש עכשיו 5 שנים, כי בבחירות
הולכת הם קומיות בזמן. ומילה על מועצת החכמים, צריך להגיד את המילה הזאת, מועצת חכמי התורה המורחבת, כולל הנהגתו של הרב אברהם סליב, ראש ישיבת...
שהפך להיות מאוד דומיננטי בבחירות האלה, בית שמש אנחנו רואים נותן את הטון.
התורה באמת, שאולי בעבר לא כל כך הצביעו לשס, היית רואה אותם באים בהמונים, יש עכשיו אחדות באמת באמת מטורפת, מרגישים את ההנהגה הזאת.
דיברנו על קצת אתגר, קצת אתגר לאושי.
בפריפריה עדיין לשס יש אתגר בהקשר הזה, לחבר את ההנהגה התורנית גם לערי השדה.
אברהימי, קצת אתגר לאושי, עם כל הכבוד.
זה שכונה חרדית, מה זאת אומרת?
אברהימי, קצת אתגר, למרות כל האופטימיות על ההנהגה המקומית, אני חושב שאתה צריך לשים לב גם להנהגות מקומיות שצמחו בערים מסוימות. קח לדוגמה את הרב אברג'ל בנתיבות שמביא תוצאה פנומנלית.
הוא תמיד הביא, הוא תמיד הביא.
7 מנדטים מול 2 לשס, אני חושב שזו תוצאה שלא הייתה יכולה לקרות.
בנתיבות זה הבעיה.
בואו נעשה עצירה, בואו נעשה עצירה ונמשיך.
הבעיה היא שכל דוגמה תיקח אותנו לתשובה.
אנחנו נכנסים אחד לשני ואלו שומעים אף אחד.
אתה צודק, זה כל חי. בנתיבות, הרב אברג'ל
הצליח וטוב שכך,
אני רוצה,
אושי, שזה הכוח החרדי,
אושי, אני רוצה להמשיך, דיברנו על צפת, בוא נדבר על הצלחה במנואל, שוב, אבות רבים, אבל המועמד נתמך על ידי שס, לא היה עומד, מצליח בלי שס, הוא חייב לשס, הוא ישרת שס,
זה גם הצלחה,
זה רק נזכיר,
זה אותו ציר של הסיעה המרכזית שס, הספרדים למעשה שהם רוב במנואל, תמכו באליהו גפני שהוא מועמד אשכנזי, שס יכלה לקטוף את הרשות שם בהליכה לדעתי,
ואתה חושב שזה קרה בגלל דיל?
וזה קרה בגלל דיל, כן.
אני חושב שזה קרה גם בגלל המוצרחות של המועמד, אני חושב שהוא הצליח להתחבב על כל הקרים.
לא רלוונטי, שנייה. אתה חוזר לפורוש עכשיו.
אני בטוח, איתי, אני בטוח שאם שס הייתה שמה שם המועמד שינצח, היא הייתה מנצחת, ואני מאוד מתפעל למה לא עשתה את זה.
לא רצתה.
קדנציה שנייה, יוסי, צריך לזכור, לראש עיר מכהן יש כוח, לראש עיר מכהן שמסתתר.
אין לו קהל מאחוריו, אבל.
עדיין. צריך לזכור שאליהו גפני, משפחה שורשית בימנואל, הוא חתנו של פרנקנטל, שרה פרנקנטל, שהיה ראש מועצה במשך כמה שנים.
ובן דוד של
אליהו,
של משה גפני, אחיין
של מוישה
גפני. אחיין של, ירושלים, בוא נעשה את זה קצר, עלייה יפהפייה, 7,000 קולות, עוד מנדט,
אני חייב לשאול את ראש המדינה שאלה, מאיפה הקולות האלה הגיעו, האם מדובר בקולות של אגודת ישראל?
אני כופר, אני ראיתי מישהו שאמר, רגע, לנו חסר 5,000, רגע, שנייה,
לא התבלבלו, הצבעה מכוונת,
להם יש 5,000, הנה הם עברו, לא, זה לא עובד ככה,
לא עובד ככה,
לא עובד ככה,
מאיפה הגיעו הקולות, האם גדלתם, היה הציבור החרדי,
המעורבות, בשכונות, יש גידול עצום בכל השכונות הללו, אני לא מופרך,
אז יאללה, צביקה כהן נתן עבודה, למה לא לתת הקרדיט?
אני קצת, מה זה נתן עבודה? תקשיב, אני...
אם באמת יש עלייה של 5,000 קולות, תקשיב, זה לא מעט.
אני ניהלתי את הבחירות.
זה הישג אדיר.
אני בנהלים של הבחירות בירושלים גם, מה לעשות? כן. ומי שראה את הקמפיין היפה, את קמפיין התמרורים, לא יודע אם ראיתם את זה, ומי שהסתובב בירושלים, באמת, הייתה פה עבודה, גיוולד, הלכנו לדווקא הקטע של גיוולד, האמת היא, אני אגיד לכם סוד, פחדנו מיליון. הפחד הגדול היה שמשה לונה, ראש העיר המוצלח, הוא אמר, אני מתחיל להריץ רשימה. ובסקרים שלו, ואתה הגיע לחמישה. זה ממש פחדנו.
סגר עם 2, נכון?
הסיפור בירושלים.
וברוך השם...
הרב קניבסקי.
ברמת קמפיין.
הרב קניבסקי זה הסיפור של שס בירושלים.
בהיבט של הקמפיינים צריך
פרגן. בחירות קודמות, הרב קניבסקי הטיל את כובד משקלו לדגל התורה. דגל התורה הביאה הישג יוצא דופן.
ששימרה אותו עכשיו שוב.
ואתה טוען שהמספרים חזרו. המספרים חזרו.
המספרים לא חזרו. דגל התורה.
לא, אתה אומר המספרים חזרו למקום.
הרב קניבסקי בירושלים הצליח להזיז אנשים מגוש לגוש, ככל הנראה דווקא
אז לפי טענתך דרך אגב זה ירידה בכל הארץ, אמור להיות במקומות שהוא ביקר בהם.
בירושלים הרב קניבסקי נתן משקל אדיר, מי שזוכר.
איך אתה מרגיש עם זה של לאון, ראש עיר אהוב, רצוי, קדנציה שנייה, בזמנו היית... אני יצא את היריב פוליטי שלו, ניצחתם אותו במערכת בחירות אפילו, ואתה רואה פתאום שהוא לוקח את זה על שטיח אדום?
אני חושב יוסי שעוד לא הפנמת, אנחנו כבר פה חצי שעה, יועצים לא מפסידים אף פעם.
מועמדים, יכולים להתחלף אולי.
משה לאון, הם לא יריב שלי, לא היה יריב שלי, יש בינינו ידידות אישית טובה מאוד. ואני גם מזה שהכנסתי אותו אחרי זה לקואליציה, ועזרתי לו לשמור על מעמדו הפוליטי בירושלים. אני מכיר את המערכת הירושלמית מבחינת קמפיין, דווקא הקמפיין שדגל התורה היה מוצלח מאוד וחדשני ויפה, הוא שיהיה לך קל מדי בירושלים בגלל סיבה אחת. נציגי שס עבדו 5 שנים כדי להגיע ליום הזה. זה האמת, וצריך לומר את הירושלים, היא ריכוז ענק של שס, הוא מורכב מקבוצות קיצוניות ספרדיות ירושלמיות, הוא מורכב מציבור בני תורה ומציבור פריפריאלי של שכונות מסורתיות.
איפה הוא היה עד היום הציבור הזה?
והוא היה בשס, הוא לא היה מספיק, הם עבדו כל הזמן.
איפה הוא חנה בחירות קודמות?
במפלגות חברתיות אחרות שקמו והלכו. ש"ס עבדה חמש שנים בירושלים.
אני רוצה לעבור למקומות של ש"ס, לכישלונות. בואו נעבור לכישלונות של ש"ס.
ביתר.
החלט.
לא. לא, בני ברק.
שכחנו שבני
ברק שהם התחילו עם מועמד, וביום הראשון כולם אמרו שהוא ינצח בכל מחיר והוא הפסיד. אני רוצה להגיד הכל.
אני ראיתי סקר כיכר השבת, נותן לו
חמיר. לא התמודד, אולי היה מועמד.
זה הכישלון, זה לא משנה. רגע, הוא שיתן לסיים.
השאלה אם אתם רוצים את הפוליטיקה או את המציאות. זה ברור שאם בוסו היה, אם ש"ס הייתה מריצה את בוסו, כמו ששס
הריצה את אבוטבול,
הוא היה מנצח ובגדול.
ממש לא בטוח.
אמר את זה איזה עיתונאי פה באולפן לפני שבוע ושבועיים ושלוש.
על החלק הראשון אני מסכים איתך שלא הרצנו אותו. על החלק אם לנצח...
לא הייתה מערכת בחירות.
אני לא יודע. אני לא בטוח שהיה ידעי שכר עם משהו שהיה לו ביד.
אושי, אתה אומר, הוא לא שלמזלו שהוא מיין, זה לא יותר טוב.
הוא לא ידע שיש לו סחורה ביד.
אני לא דיברתי על זה עם הרדרי, אבל אושי, אתה זוכר את התחושה שהגיע מהציבור בשטח, בשבוע הראשון אחרי הספין של מועמדות בוסו ב...
שלוקח ב-90%. חבל.
הציבור רצה, דרש את בוסו.
אז מישהו יחזב את הציבור.
אברהימי היקר, אתה שוכח.
התורה והחסידים היו הולכים יד אחד עם הרבנים שלהם, בצורה חזקה נגד אירועי אל בוסו.
אז מה? אז מה? מה לעשות? לא הבנתי.
אם פעם אחת היו נותנים...
עשו את זה גם בבית שמש.
בסוף הם ניצחו, לא הבנתי. היה הסכם בן זית בארצת דגל התורה. היה הסכם בן זית
בארצת דגל. משהו שמתכוון שקיבלו בתמורה לבוסו, דברים אחרים.
בואו נשים
היו מקבלים, ברור.
אוריאל בוסו שיחק לאורך כל המערכה הזאת במגרש ריק. כשהוא שיחק, אף אחד לא שיחק מולו. הוא התחיל את הקמפיין, בואו נזכר, בראש חודש אלול, 40 יום של סליחות, ערב ערב, קמפיין קמפיין.
זיימרט אפילו לא התייחס לקמפיין שלו.
אף אחד לא התייחס.
גם אם זה היה בט"ו בשבט, וגם אם זה היה באיסרו חג של פסח.
מחזירים את העיר לקמפיין שעשינו.
קמפיין עושים בטנגו, אברהם, מי כמוך יודע. קמפיין עושים בטנגו. הצד השני בכלל לא ספר את הקמפיין.
הצד השני לא ספר עד עכשיו.
אני רוצה שנייה, לא הייתה מלחמה.
בסוף יש קלפי, קיבי, קיבי.
דגל התורה ואגודת ישראל היו מוציאים את מה שהם יודעים להוציא, עיין ערך אלעד, ואני אומר לך שאוריאל בוסו לא היה מגיע למספרים שהוא הגיע.
המקום השני, המקום השני הוא ש... רגע, סיימנו בני ברק. לא, תענה לי על הסף
הזה. מילה, תן לו מילה על בני ברק, נו.
הייתה פה אמירה חדה וחד משמעית, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. זה מה שאמר אריה דרעי בתחילת המערכה עוד לפני ששם את
אוריאל בוסו. זה סיסמה, מה זה אומר למעשה?
הכוונה שהציבור הספרדי לא יסכים לחלוקה המוגנית הזאת.
הנה, יש חלוקה, יש הסכם. הם חתומים על הסכם רוטציה.
הדבר מה?
דגל ואגודת ישראל
חתמו.
זה לא נגמר. איתי, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ואנחנו נמשיך עם הרשימה. אושי,
אני מעדכן אותך, שזה נגמר.
הדבר הבא.
עכשיו הוכחנו שאוריאל בוסו הגיע ל-40% בלי קמפיין. שים לב, בלי קמפיין. הגענו ל-40% לרשות דרך בלי קמפיין.
אתה חוזר על זה 5 פעמים, הם הפסידו כאן בבחירות, הם יכולים לנצח, זה לא יעזור שום דבר, ונמשיך ברשימה.
זה הפספוס הגדול של ש"ס, גם אם לא היו מנצחים, היו מגיעים קרוב יותר.
זה נקרא צרות של השירים.
אנחנו חייבים הפסקה. חברים, יוסי, הפסקה קצרה, 3 דקות וחוזרים.
עכשיו איתכם, הקבינט, עם איתי גדסי ויוסי צלניקר.
בואו נפתח עם דיווח קצר.
בבקשה,
עליו אנחנו נעשה.
כן, בהמשך ישיר למה שדיברתם פה מקודם, יש ציר, כמובן, אנחנו יודעים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים למעשה, של ש"ס ואגודת ישראל. היום אנחנו יכולים לדווח, התקיימה שיחה בין יושב ראש השר ידרי, השר יצחק גולטנופ וחבר הכנסת טסלר, נציג חסידות ויז'ניץ, והם מסכמים שם להמשיך את הציר הזה על מלא בכל הארץ. עכשיו, זה לא רק בית שמש. כן, זה לא רק בית שמש, צריך להגיד, יש גם מסע ומתן בירושלים, הולך להיות לנו מסע ומתן בעוד כמה ערים. הם מסכמים שהציר הזה נמשך, הם ממשיכים בלוק, וזה אני חושב שזה יכול להשפיע גם בסוף על ההתנהלות בכנסת של שתי הסיעות החרדיות.
אז בוא נוסיף על זה, כמובן שההכרעה הכי קריטית והכי דרמטית זה הנושא של בית שמש.
המיידית.
ובסיפור הזה לדעתי לפחות, ויז'ניץ הולכת לתת את הטון.
למה?
כי היא הכי דומיננטית בציר, היא נתנה את חלקה כבר באלעד, היא נתנה את התמורה מה שנקרא, היא רוצה לקבל אותה במקומות אחרים גם בתפקידים, כמובן גור, אבל השחקן הכי גדול פה זה אריה דרעי, כי אם הוא יחתוך וייתן לאליזה בלוך את הניצחון, דבר שאני לא בטוח שהמועצת תאפשר לו, אבל עדיין כאופציה, כמסע ומתן.
אגב, כמה דרישות אנחנו כבר יודעים שהם רוצים, כמה דרישות של דגל של אגודת ישראל,
לדינמיקה של הסכסוך פה.
איתי, רק עוד מילה אחת, אנחנו יודעים כמה דרישות של אגודת ישראל, מה הם רוצים, הם רוצים התנהלות תקינה של דגל התורה עם חנוך זיימרט בבני ברק, והם רוצים להוריד רשמית את האיומים האלה של גפני מדי פעם שהוא מעלה איומים לריצה נפרדת בכנסת, להוריד את זה סופר.
ליישר את ההדורים
בקיצור. לא מוניתי לכתב פוליטי של רדיו כל חי, אבל אני רק...
אנחנו נעשה לך את העבודה פה.
אוקיי, אני רק יכול להתקן שבפועל התוצאות בבית שמש הם שמשה אבוטבול לא עלה לסיבוב השני, מי שעלה זה שמולי קרינברג, וכל הקבוצות בין אלו שהזכרתם, בין אלו שלא הזכרתם, כבר כולם היו היום בפגישות, מתנהל מסע ומתן לאחדות חרדית בבית שמש. אני מאוד מקווה שהיא תצליח. יש בה היגיון, יש בה צדק. אני חושב שבהקשר הזה צריך להוציא את בית שמש רגע מהציר הארצי.
לא, למה צריך? הפוך, צריך לסגור, לעשות שלום. למה צריך להוציא? תאר לך שהיינו היום בסיטואציה שמי שעולה סיבוב שני, זה אבוטבול וגרינברג.
כן, אבל
לא רוצה לתאר
הרבה יותר מעניין. הרבה יותר מעניין.
אבל אם תהיה עכשיו התוכנית, הייתה ממשיכה.
אבל אם תהיה עכשיו דרישה לרוטציה בדובאי, בגלל שיש סיבוב שני בבית שמש, אז שוב פעם זה לא...
אז אל תביאו.
זה לא באמת רצון.
שדגל לא תביא.
זה לא באמת רצון.
שדגל לא תביא. בוא, אם זה הדיבור, אל תדרשו כבר. הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים. בדיוק. הוכיחו כבר חסידויות אחרות שזה מה שקרה.
איתי, אני הייתי בודק מה המצב.
אני חושב שמבחינה הזאת אפשר להיות
רגועים.
אפשר להיות רגוע.
אוקיי, אושי מדינה. לאן אתה חושב שבית שמש הולכת בדינמיקה של ה...
רגע, ולפני שאושי מדבר, בוא נזכיר שבית שמש זה חלק מהכישלונות של ש"ס.
לא כישלונות,
כמו של הקמפיינרים של ש"ס.
זה חלק מהכישלונות.
אם ניצחון כבר אמר, לקמפיינרים אין כישלונות.
אנחנו נכנסנו לבית שמש רק בגלל דבר אחד, שפשוט הלכנו על הראש, שם לנו מועמד לא בתיאום.
לא הבנתי, אתה מאשר פה עכשיו מה שאמר כאן שפירה, מנחם שפירה, מועמד נקמה אתם שמתם?
זה שומרון נקמה. אנחנו דואגים לציבור שלנו. אתה לא יכול לבוא, לשים מועמד ככל שיהיה, ולהגיד, שמה, אתם סרח עודף. זה לא יקרה. אז בבקשה. עכשיו, בניגוד לכל מי שיושב פה, אני אדם רשמי. אז לכן, אני אגיד רק דבר אחד לגבי בית שמש. יש לנו את מועצת חכמי התורה.
שיהיה ברור למה להגיד לנו, אמרתי שאני עובד...
יש לנו את מועצת חכמי התורה. וככל שהיא תנחה...
מה אתה מעריך? מה אתה מעריך שיקרה? יהיה הסכמה, אתה לא רוצה להשפיע על המסע.
רק תזכירו את הרי דרי, מה שהרי דרי אמר פה בשידור.
מה היית רוצה שיהיה? לו מועצת חכמי התורה הייתה שואלת אותך, אושי מדינה. האם אתה תשמח באחדות חרדית בבית שמש?
חשוב להזכיר מה שהרי דרי אמר פה בשידור, שאם עולים לסיבוב שני מועמד חרדי מול בלוך, תומכים בחרדים.
בסדר, אבל יש מסע ומתן, מה זה בחינם? לא הבנתי.
אני רואה פה את אושי מחייך, אבל
גם אין רצון שזה יהיה בחינם.
השאלה אם זה משהו בדובאי או שזה משהו אחר.
אברהם, אני בשונה ממך הייתי בודק את סוגיית בית שמש לפי מספר הטלפון של אליזה בלוך. אם אתה מחייג ויש ממתינות,
אז כנראה שזה לא
הכיוון. כל אחד מנסה לסגור להיות הראשון. אני חושב שבית שמש הוכיחה לצערי הגדול.
אני רק אגיד לך, קיבי, תזכור את המשפט הזה שלך.
פוליטיקה היא
סטארט-אפ. הבחירות בסיבוב השני, אני יכול לומר לך מי היה על הקו.
טוב, חברים.
טוב, נעבור לאשדוד, אושי.
אתם מצוטטים גם למועמדים האחרים? איך אתה אמור לדעת?
אני רוצה לעבור לאשדוד. העיר החמישית בגודלה.
נפתחו סימים בבית שמש.
העיר שבסופו של דבר נבחר ביחיאל אסרי.
יחיאל אסרי. בקולותיה
ושס.
בקולותיה של כולם, גם בקולותי שלי, גם בזכותי או ראשי.
יוסי, אני לא הצלחתי להבין מה עשתה שס באשדוד. שמענו כל כך הרבה מתחילת המאחר. מרוץ כל כך גדול, כל פעם מועמד אחר.
התחיל עם ברק סרי, עבר גלאבי אמסלם.
האם המועמד שנבחר?
הוא קיפל את הזנב ביום שישי האחרון.
נורא פשוט.
וגם רגע, וגם במועצה ירדו משש לחמש.
אני אגיד לך מה שקרה באשדוד. באשדוד נקלענו לאיזשהו תסבוכת, אני אומר את זה על השולחן, כאשר ראש העיר הנוכחי התנהג לנו בצורה לא טובה, בכפיות טובה.
טוב, אבל לא היה ברירה, בסופו של דבר השארתם קו, ואת זה כולם זוכרים.
כן, אבל כל הדרך לא נעימה.
לתוך האירוע הזה נכנסו
שחקנים. הוא שואל למה ירדתם במספר, במנדט.
לא, הוא לא שואל את זה, הוא שואל עכשיו על רשות העיר.
רשות העיר אנחנו יודעים, אבל של בלית ברירה, שעשתם חב.
למה הזינים לא יודעים?
אוקיי, בבקשה.
מי שלא יודע שגלאסרי לא התנהג יפה חמש שנים לאבי אמסלם, שירים את ידו.
מה קרה, יוסף, שאלה היא מה קרה. שס התחילה בנקודה אחת וסיימה בנקודה אחרת לגמרי.
עברה נקודות באמצע.
בתוך האירוע הזה נכנסו מועמדים חדשים, למשל ברק סרי, שרץ, איש חשוב, איש נחמד, אבל לא על דעתנו ולא, ובעצם כאילו יצר מצב שכאילו אנחנו אמורים לתמוך בו.
לא, כל ההבטחות על שגרים זה לא היה בכלל, זה לא היה ולא נברא, כל הדברים האלה. טענו שדרי מצא בגלל בתמורה ללאסרי.
לסרי, סליחה. יש לו את המקום הכבוד שלו באשדוד, אבא שלו היה סגן ראש עיר, הוא תמיד חלמנו שם, הוא עשה את זה, ואולי הוא הניח שאם אנחנו לא אוהבים את לסרי.
אוקיי, אני אגיד את זה יותר מזה. סרי יותר מרמז לטענתו שדרי תומך בו.
אז מה שקרה...
אושי, אני לא חושד בברק סרי ברוח הקודש ובנבואות. אם הוא ידע שלא אוהבים את לסרי, אז הוא סתם החליט לממש את החלום שלו.
לא, אני אומר לך באמת.
אני חושב שברמה אישית אני נורא מצטער על ברק סרי, הוא אדם ראוי בחיים וידיד. מצד שני צריך לומר, אם לסרי שיחק, אם חזק, לא הסכים להיכנע, והצליח לסגור עם חסידות גור.
בסופו של דבר...
בוא נעבור, ערים אחרים.
ספיק עוד עיר. ואם כבר מגנים ליחצנים, אז יוסי רוזנבאום
שעשה את אשדוד, ודרי לסרי הביא לכך שאריה דרי, למרות כל המשקעים, הלך, פגש אותו,
וחתם איתו. אושי, עכשיו אני מת לשמוע איך אתה הופך את הכישלון ביחסים להצלחה? בוא, בקצרה.
לא, ביחסים אני לא חושב שאנחנו צריכים לנצח בכל מקום. זה היה לקשקש.
60 קול, זה
מקום אחד אנחנו מפרגנים לחגיגים.
זה היה לקשקש מאוד, מצער מאוד מבחינתנו, אבל...
רחסים הוכיחה שהרוטציה צודקת.
יפורך המנצח.
אני חושב שלא, אני חושב שרחסים זה ניצחון של ש"ס. ניצחון של אחד, אני אסביר לכם. זו עיר שהייתה מזוהה לאורך כל השנים כעיר אשכנזית, הישיבה, משגיח, הרב,
יצא מאוד
אשכנזי, פרגנו לש"ס.
מבחן התוצאה 60, אף אחד לא פרגן.
מבחן התוצאה ש"ס הוכיחה לבד בפער של 60 קול, קרי עם השכונות החדשות, תזוזה לפה, תזוזה לשם, ש"ס שחקן מרכזי.
וצריך לזכור, קיבי, אני אוסיף עליך, קיבי.
אני חושב שעם כל הכבוד לאיצ'ורא,
אני מרגיש מיותר פה.
איך אגמוניה אשכנזית אם פעם בקדנציה האחרונה היה ראש מועצה ספרדי?
עוד פעם.
רוטציה.
לא, פשוט אומרים פה כל הזמן, זו פעם כאילו על הספרדים מופלים בכל הארץ, אני מרגיש שאני לא מכיר את המציאות.
לא דיברנו על הפליה, דיברנו על הסכמים שמגיעים לפעמים מאבירות ולפעמים מגיעים.
רק למען הגיעים.
ורחסים גם.
ההצלחה שלך בצפת, כי עכשיו אין מנכ"ל מועצה לרחסים, צריך לומר את זה כאילו.
אני רוצה שאלה.
העובדה שזה צמוד, זה אומר שזה לא היה כזה פער גדול, זה דבר אחד. דבר שני, דן כהן שם, שהודח למעשה פעל נגד תנועת ש"ס, הביא להם לפי דעתי כמה עשרות קולות. ולכן שם
שאלה לאברי מקרויזר על בית שמש. שאלה ראשונה, אני חוזר מה שאלתי לך מקודם, אם אתה רואה שהקולות של אגודה באמת יותר גדולים מדגל, האם לא מקום באמת לתת העיר הזאת לאגודה, או לפחות רוטציה? שאלה שנייה, כל מה שגרינברג מוכן לתת היום, גורלג מוכן לתת היום, למה הוא לא נתן את זה לפני שבועיים ולפני שלוש? הוא סיפר פה על סיבוב ראשון בוודאות, אנשי מספרים וכדומה, היה יושב עם האנשים, נותן מה שהם באמת רוצים. הם לא רצו ממנו את רשות העיר, רצו ממנו סמכויות, דברים, והם הוא ייתן להם אפילו יותר.
רוטציה, מה שזה עכשיו לכאורה.
אני אגיד לך ככה, אני חושב שבשביל שלום בתוך אגודת ישראל, בין גור לפורוש, אני מוכן לשלם לא רק את בית שמש, אלא עוד כמה ערים. ביום שזה יקרה, תתקשר אליי, אני מבטיח לרתם בכל הכוח, להסכמים בכל הארץ, כדי דבר ראשון להחזיר את...
אני חותם לך, שאם תיתן להם עיר על השולחן, הם יסתדרו ביניהם.
המשא ומתן, המציאות הזאת, שיש מחלוקת כואבת, כן, בתוך אגודת ישראל, היא לא חדשה, היא לא נולדה בבחירות האלו, היא התעצמה מאוד, בבית שמש ספציפית יש שתי מפלגות שונות עם אנשים אחרים, עם קהילות אחרות שידעו מראש, ביניהם לא התקיים שעה מסע ומתן על הסכם שלום, אתה בא לשאול אותי למה הם דגל התורה לא הציעה.
אז אתם דגל, אז עם כל הכבוד, לא אתה, אז דגל התורה נכנסת למעבר,
עם כל הכבוד השאלה לא במקומה. אמרתי, אני הראשון שאמרתי פה בתחילת השעה, שהרי דרי צדק, שבאותו דיון במרפסת,
יש לנו דקה לסיום,
חברים, תחלו להגיע להסכמה, על בית שמש, כשהרי דרי עצמו אומר שזה מגיע לדגל התורה, וסביר להניח שאם היה אפשרות, הם ננהל את המסע ומתן.
תבחרו, תחשבו כל אחד על שורת ציום, אנחנו נעבור מה המנצחים או עיר המנצחת מבחינתכם, אבל אני חייב להגיד לך, אתה דיברת על שלומי אמונים ועל הסכסוך. האם דגל התורה מתכוונת לקראת הסיבוב השני לאמץ את שלומי אמונים כחלק מהמסע ומתן, או שהיא מבינה שיש פה איזה סכסוך קצת יותר גדול, ויכולה לנהל כדגל התורה מול הסיעה המרכזית וש"ס שנמצאות כרגע בציר, ואנחנו ראינו היום את התיאור ציפיות. מה השאלה? האם הם
יצאו? הבחירות בבית שמש בסביב הראשון הסתיימו, ומאז בפועל מתקיים סדר יום של שמולי גרינברג בבית שמש, ופגישות מסע ומתן עם כל הקבוצות, זה מתקיים.
אפשר להמשיך, חברים.
אגב, כולם פנו אליי.
אפשר להגיד שהטיפ לפעם הבא לגרינברג זה לא... אפשר להגיד שהטיפ הבא לפעם הבא לגרינברג זה פשוט לא להנחית מועמדות בלי דיבורים?
ואם יש עוד קהילה חסידית שנשכחה על ידי אגודת ישראל, אם תשמח להמצאת
השמולי גרינברג. לא, היא מוזמנת להתקשר, כולם פנו אליו
למעשה. טוב, אנחנו צריכים לסיים.
חברים, אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של הקבינט, מילה, ציום, KBS.
מבחינתי ניצחון השפיות, אחרי כל הניצחונות כולם מבינים שצריך לחזור לשפיות, יש מגבלות כוח בכל מקום, לכל אחת מהמנצחות, מגבלות הכוח בסופו של דבר,
שירו אותנו לפרופורציות. אושי יגיד שבסופו של דבר הרב הרדי הוכיח את עצמו כמבוגר אחראי,
אברהימי,
וצדק בכל המקומות.
10 שניות.
שפו לכולם, הם ידעו להפוך את הניצחונות האלו גם לערכים חינוכיים כדי לטפל
בכל
לדורך למשטר, פסח בגה וטכנאי ועל אבידו מנדיאור, איתי היית נהדר, לילה טוב.
תודה רבה גם לך יוסי, לילה טוב לכם המאזינים, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא אולי.